כן, אני אוסיף עוד נקודה אחת ש... עליה באמת לא דיברנו, ודווקא בשבוע שעבר שהיה לי שיעור לציבור, הוספתי את הדבר הזה, זה נושא ראשון במעלה, שהוא באמת העברת אחריות. אני מדבר על שלושה אליפים, והרב צבי יהודה זצ"ל מדבר על שני אליפים, על אהבה ואמון, אמון ואהבה. אני מדבר על שלושה אליפים, אהבה, אמון ואחריות. העברת אחריות לילדים. אלא אם כן דיברנו גם על זה. אני... מה? על הילד ש... כן, זו דוגמה קלה, אבל יש באמת הרבה יותר, הרבה יותר משמעות להעברת אחריות. קודם כל, הנושא של קבלת אחריות הוא ראשון במעלה כדי להעמיד אדם על רגליו. כשנתקלים באנשים, אנשים בוגרים, הרי אנשים בוגרים זה ילדים מתבגרים. מה זה אדם בוגר? אדם בוגר זה ילד שהתבגר. ומה שהיה בו כשהוא ילד, התבגר איתו להיות מבוגר. אותם כוחות שהיו בו, גדלו קצת, צמחו, הוא למד לעדן אותם, הוא למד, אבל אותם כוחות נשארים. אלא אם כן, אדם עושה שינוי דרסטי בכל ערכי חייו, הופך להיות בריאה חדשה, שהרב כותב באורות התשובה, והנה הוא הופך להיות בריאה חדשה בפרק ג' של אורות התשובה, וידוע, הופך להיות בריאה חדשה, זה מצב מיוחד. אבל זה לא שגרה. בשגרה אדם מעצים את כוחותיו. ואותם כוחות שההורים פיתחו בו בילדות, הם המהלכים איתו גם עד זקנה וסיבה. הנושא של העברת אחריות וקבלת אחריות על ידי הילדים. אני אומר ראשון במעלה. כי כשאדם לא אחראי על כלום, בואו נזכור מה הוא יעשה כשהוא יהיה בוגר. הוא לא יביא פרנסה, אולי יביא מדי פעם, אבל לא יהיה אחראי על הפרנסה. אחראי על ילדיו, הוא יגדל את הילדים, אבל לא יהיה אחראי עליהם. על הקשר עם אשתו כמובן, הוא לא אחראי על הקשר עם אשתו. אחריות היא מידה בסיסית בכל החיים כולם. כל מה שאנחנו עושים זה לקבל אחריות. לקבל אחריות זה רצון, לקבל אחריות זה בחירה, לקבל אחריות זה רצינות, זה בגרות, זה הכל. בעיקר בגרות. שאלה, כמה אחוזים מהאנשים הם אנשים בוגרים? אני לא מדבר על בני 13, לא 30, 40, 50, 60, אפשר גם להמשיך ל-70, זה לא. כמה אנשים מבוגרים באמת יש? נו, תגיד, אחוז. כמה אנשים, כמה אתם עומדים את מספר?
אומרים שבדרך כלל, ככל שהגיל של העודים מאוד בגרות של האנשים, זה מתי שהם מתאימים להתחתן. מתי שהם כאילו בעצם מתחתנים בפועל, זה מראה לבגרות שלהם. זאת אומרת שהיום הבגרות של האנשים היא כבר שופטת ל-30.
כל אחד בבגרותו הוא, בסדר. כל אחד והבגרות שלו, אני שואל על בגרות אמיתית. שרים בממשלה, ילדים קטנים. ראש ממשלה, לא קשה להגיד תינוק, אבל זה פחות או יותר, זה מותאם. זה לא רחוק, כן. למצוא אנשים בוגרים, אני הייתי אומר 2% מהאוכלוסייה, בשבילכם 3% נתתי. הרחיב השם לנו. אין אנשים מבוגרים באמת. מבוגרים באמת, אני חוזר על הסיפור של הרב צבי יהודה זצ"ל, שכשתיקנתי לו את החשמל בבית, והוא עמד ככה, אין עוני, וכמה היה נזהר שלא להשתמש בתלמידי חכמים, בני תורה, לא להשתמש בתלמידים, לא להשתמש. אבל כשלא הייתה ברירה, הוא היה משתמש, הוא חשמל, הוא לא ידע בחשמל. אז הוא הסתכל, ואז סיפר לי את הסיפור שהרבה פעמים עדיין סיפרתי, שהיה רב באיזה עיירה. והרב היה צריך לחתום על איזה מסמך. וראש העיירה שם, היה פריץ או לא, בשביל כבודו, שלח אל הפקיד, אם אני לא הייתה שיחתום. והפקיד ראה אותו שהוא ככה מחזיק את העת בצורה קצת קשה וכותב. אז אמר לו הפקיד, מה זה? אצלכם לא לומדים לכתוב? אצלנו כל ילד לומד לכתוב. אז הרב הזה ענה לו, כן, אבל אני אף פעם לא הייתי ילד. כשהרב צודה זצ"ל סיפר לי את זה, אני עמדתי שם על סולמון קטן, וזה, ואתם מבינים ככה, בין זה לזה, הוא סיפר לי את הסיפור הזה, על כיסא או סולם שהיה לו, הרגענו לו שיהיה לו איזה סולמון בבית, כי כל פעם היינו צריכים לטפס ולחפש על מה לטפס, אז הרגענו שיש שם סולם. זהו, זה, איך אומרים, מצד אחד, זה מין צער גדול, אדם שלא היה ילד. מצד שני, להסתובב לאחור ולראות מי המדבר. אדם שלא היה ילד, אני חוזר על הגרא, מיד נעשה סוף סוגריים, נסגור סוגריים. הגרא שבגיל ילדות הפסיק כבר לשחק עם ילדים. שאלו אותו למה, הוא אמר, כי כל המשחקי ילדים מתבססים על המתכבד בקלון חברו. זה משחקי מהירות וזריזות. אני יותר זריז ממך, יותר חכם ממך, יותר מהיר ממך, יותר זה, יותר יותר. זה המתכבד בקלון חברו. אתה לא, אני כן. אז הגרא הפסיק לשחק. לא היה ילד, עבר את גיל הילדות. הוא מיד זינק לבגרות. והרב צבי יהודה זצ"ל היה אדם בוגר. אני לא צריך לתת לו ציון. אבל היה אדם מבוגר. מבוגר במחשבתו. גם כילד, כנער, כבר היה מבוגר. וכשאני הכרתי אותו בוודאי. אבל לימד אותנו לחשוב בבגרות. לנתח בבגרות. לא בילדותיות. לא בשיקולים ש... ש... טוב. ולפעמים אני נפגש עם אנשים מבוגרים, בעלי תפקידים, באמת נושאים תפקידים ציבוריים, לא ראש ממשלה, לא, גם מחברי כנסת אני נפגש, אנשים, אבל שהם מאוד לא מבוגרים, אבל גם אנשים שהם ילדים, נשארו שיקולי הדעת וה... קטנויות, והדלות המחשבה, וחוסר היכולת לראות מה גדול ממי, ומה טוב ממי, ומה חשוב ממי, ועל מה לוותר, ועל מה לא לוותר. אישה למשל אומרת לי, יש להם בעיות כלכליות, וזה גורם לבעיות אדירות בשלום בית. כי באמת בית חסר וחסר וחסר, וכל פעם אין ואין ואין. הבעל עובד, עובד, הוא לא מסוגל להביא יום בעל עם משפחה ברוכת ילדים, היא לא מסוגל להביא פרנסה לבד, זה מאוד מאוד קשה, נגדיר. לא, לא מסוגל, אבל מאוד מאוד קשה. או שהבעל הוא, יודע, טוב, לא נתקוט ב... מביא, כן, מביא כל זה מביא סכום הביתה כל חודש. או שבאמת מצטמצמים מאוד. אז אני מציע לאישה לצאת לעבודה. לא, אני לא יכול לצאת לעבודה. למה? אני את הילד שלי לא אשלח למעון. אז אמרתי לה, זאת אומרת, את מוכנה ששלום הבית שלכם יהרס. כי הצד הכלכלי הוא אבן עקב אכילס בבעיות שיש לכם בבית. אבל כדי לא לשלוח את הילד למעון, אז את מוכנה לעשות את כל המריבות והזה של בבית החיכוכים בעקבות הבעיות הכספיות, שאם תצאי לעבודה, לא הרבה, אבל תביא עוד 1,000, 2,000 שקל. המשפחה תנשום לרווחה, זה מה שחסר כל חודש. וכשזה חסר 5 שנים, 1,000 שקל כל חודש ל5 שנים, נו, כמה חסר? 60,000 שקל, וזה במצב הקל. וכשזה חסר קצת יותר, או חסר 1,500 שקל, אז זה 100,000 שקל חובות. ולך תתמודד שאתה לא רואה בכלל אופציה לפתור את הבעיה של החובות האלה. הם רק נצברים יותר ויותר. נצבר ועולה. יש תוכנית חיסכון כזאת. נצבר ועולה. תוכנית חיסכון מצוינת של החוב. החוב כל הזמן נצבר ועולה. אין ראייה, אין אופק בכלל. לא, את הילד שלי לא יש לך זה. תשקלי. זה מחשבה ילדותית, לא מחשבה בגרותית. כן, זה אפשר להעיד לשבחה, כן, זה לא שיקולים. לא, לא יודעת, אני לא מכירה את המטפלות, לא מכירה את זה, מה זה מטפלות, תטפלי. תחשבי בהיגיון, ואם יחשב הפסד רק נגד שכר, שכר רק נגד הפסדה, לחשוב מחשבה בוגרת. סגור סוגריים, זהו. ילדים ואחריות ובגרות. אם מלמדים ילדים להיות אחראים כבר מקטנות, כשהם יהיו מבוגרים, הם יישאו בעול. ותפקידנו ללמד אותם אחריות. איך מלמדים אחריות? פה יש משטר, וכל אחד חייב לעשות מה שהוא רוצה. סליחה, לא על זה דיברנו. אמון, אהבה ואחריות. הרבה אהבה והעברת אחריות. אלה שלוש הנקודות הראשונות במעלה. אז כל אחד לפי עניינו להעביר עליו אחריות. ילד קטן, להעביר עליו אחריות שיוכל לבד. מי מכם זוכר עד איזה גיל ההורים האכילו אותו? יש מישהו שזוכר? או שלפי הסיפורים של ההורים, או לפי תמונות, סרטים, לא יודע. כן? לפי השערה סברה, עד איזה גיל הורים צריכים להאכיל ילדים באמת? זאת אומרת שבגיל 6 כבר אכלת לבד, בטוח. אה, יכול להיות ש... מה? הוא הסכים שתאכילו אותו. אני, יפה מאוד.
אני.
הוא כן מתלכלך.
מתלכלך כולו, אני.
אני, מצוין. כאן מגיעה הסבלנות של ההורים. כאן מגיעה הסבלנות והאמון. לראות ילד, נותנים לו מעדן, ולא מעדן וניל, אלא מעדן שוקולד. וניל, מילא נמרח בצהוב קצת, אבל מעדן שוקולד, כולו מרוח, השיער, אז הבגדים, כולו מרוח, והוא אוכל את המעדן לבד. הורים צריכים שוויון נפש, בסדר. כל הבגדים אפשר לכבס. כשילדים אצלנו קטנים היו זוחלים, אז היה לנו בגדים שקראנו להם בגדי עבודה. והיינו מבישים לו בגדים פשוטים מאוד, כי בזחילה הכל נהיה שחור, משתפשף, נקרע, זהו. אז בגדים מיוחדים, לזחילה בגדים מיוחדים, שישחק כמה שהוא רוצה, כן? רוצים ללכת איתו אחר כך לסבא וסבתא, מורידים לו את הבגדי עבודה, מלבישים לו מחלצות, מלבש אותך מחלצות, וזהו, ונוסעים, היידי, לסבא וסבתא, כן? אחריות, אחריות לעשות דברים לבד, להגיע, בכלל להטיל אחריות. שותפות בחיי הבית, בחיי משפחה. אמהות, בעיקר אמהות. באיזה זכות יש לי לדרוש מהילדים שלי שישטפו כלים? באיזה זכות יש לי לדרוש מהילדים שלי שישטפו כלים? אני החלטתי לעשות מרק, אני החלטתי לעשות עשר, אני החלטתי לבשל אורז, אני החלטתי. אני צריך לנקות את הכלים האלה, מה, למה שהם ינקו את הכלים? באיזה זכות יש לי? חברים, זה לא הזוי. זה משפטים שאני שומע מאמהות. מתלבטות? באיזה זכות יש לי? אמא יקרה, אם לא תעבירי אחריות לבנך, לביתך. עזוב, הבנים לא ישטפו כלים, הבנות. כן? כן? מה יעשה מי שכל בנותיו בנים? אז אין לו בנות, אז הוא חייב לחנך את הבנים, כן? בוודאי, תעבירי אחריות, תעבירו אחריות. אחריות על משלוחים, ילד, סומכים עליו, לך תביא את זה לשכן, תביא את זה ל... עוקבים, מסתכלים, הולך שכן, לא הולך לשכן. תן לו, שחרר אותו, תטיל עליו אחריות. הילדים הרי מאושרים כשההורים סומכים עליהם. זה, הם נותנים להם, איי, הופכים אותנו שותף בבית. אז כשהכל מטלות, והכל מי, מה פתאום, מי, באיזה זכות יש לי להטיל מטלות על הילדים, אז יש במשפחה אחת שבאמת... אבא צדיק, יסוד עולם, והאימא למדה חינוך מעוות לגמרי, והיא גידלה את כל הילדים שלה, באיזה זכות יש לי להטיל עליהם אחריות. וכך היה הבית שלהם נראה. פעם סך לי את צערו, האבא. את אדם נפלא, אדם צדיק. סך לי את צערו. אנחנו קונים דברים חדשים. תוך 3 ימים הכל שבור. כי אין הערות בבית. אין גבולות, אין הערות. הילדים רשאים לעשות הכל, אנחנו צריכים להסתדר עם מה שהילדים עושים. באיזה זכות יש לי לעצור את הילדים שלא ישברו שולחן חדש שקנו זה אתה? אז איך שמגיע השולחן, הילדים בודקים האם אפשר לפרק לו את הרגליים או לא. אחרי תקופה, מפרקים לו את הרגליים, אז הרגליים מתפרקות, זהו. אז אי אפשר לחנך ככה. מחנכים עם גבולות, עם העברת אחריות. מאוד מאוד, כן. אחריות לשמור על דברים, לשמור על מוצרים. נתנו לך מוצר, תשמור עליו.
סוג של אמון, לתת לו
משהו, כאילו. אמון ואחריות.
לא, אם הוא רוצה לשמור.
אם הוא רוצה לשתות בכוס שבירה, ילד, לא, נותנים לו כוס פלסטיק, לא, אמא, אני רוצה לשתות בכוס שבירה. כי הרי אמרו לו, לא, הכוס הזאת היא שבירה, אל תשתה בה. אמא, אני רוצה לשתות בכוס שבירה. ככה, ילדים. ציטוט, כן, אני לא ממציא. הכל ציטוטים מילדים, פנימים של ילדים. כי ההורים נותנים, לא, אתה תשתה בפלסטיק, כי זה לא שביר, והכוס הזה תהיה כוס שבירה. זה ישתה בכוס שבירה. אז תלוי. יש דברים שאפשר לתת לילד. לשתות בכוס שבירה, כן. לשחק עם כוס שבירה, לא. כי כוס שבירה היא לא משחק. התארח אצלנו פעם משפחה. ויש לנו מלחיות מזכוכית. והילד שיחק עם המלחייה מזכוכית. אשתי ככה, אשתה לקחת לו, והיא ראתה שאמא, לא, הוא לא שובר, הוא לא שובר. אחרי 3 דקות, נשמע, כן. מה לעשות? לא, אז היא התנצלה, סליחה, הוא אף פעם לא שבר, אף פעם לא זה. טוב, קודם כל, כשאתם מתארחים אצל אחרים, תשמרו 7 פעמים. ודאי שלא, אז כמובן שעשינו מזה לא כלום, לא, מה, לא, מה קרה, לא, מלחייה, בסדר. לא, לא כלום. זה זכוכיות, זה מלח שנשפך, צריך לאסוף אותו, ואחר כך מרגישים בהליכה כל הזמן כזה, שדורכים על, על, על מלח. זה לא נעים, אז מטטים, עוד פעם מטטים. בסדר, אבל בשביל מה? למה הילד צריך דווקא לשחק עם מלחייה? ועוד מלחייה שבירה, מלך תני לו מלחיית פלסטיק, בסדר. שחק, אבל מלחייה שבירה, בשביל מה? אין לזה טעם. לשתות, צריך לשתות בכוס, מנסים אותו כמה פעמים. אם עומד בזה, שתה בזהירות, שתה בכוס שבירה. כן?
אם הוא שובר, איך
להגיד? חבל מאוד, ולמנוע ממנו לאבא. כן? לא נותן לו כוס שבירה. כן? חד משמעית, חד משמעית. לא לתת לו כוס שבירה, שברת, לא נזהרת, אז עכשיו, זה לא עונש. זה תוצאה טבעית, זה לא עונש. תוצאה טבעית, אתה לא יודע להיזהר בכוס שבירה, אז תשתה בכוס לא שבירה. מה? ויגדלו הנערים, גדלים הנערים, אז מה מחזירים ממנו? אבל בכל הדברים, שיעורי בית, אם הורים מפקחים על ילדים, אז זה לא העברת אחריות. זה לא האמון, זה לא העברת אחריות. לא מפקחים על ילדים, יכול להיות שמדי פעם הם לא יעשו שיעורי בית. אני הייתי ילד טוב בירושלים, אבל לא כל כך. לפעמים הייתי מכין שיעורי בית, לפעמים לא. עכשיו סיפרתי לכם שפעם לא הכנתי שיעורי בית, אחת מיני. בדרך כלל הייתי משתדל להכין ככה, די חפיף, אבל מכין. והמורה ביקש מאחד התלמידים לקרוא תשובה, זו שיטה להעביר את הזמן. שנותנים לתלמידים לקרוא תשובות ולראות מה הם ענו. אז המורה אין לו מה לעשות, אז הוא נותן לתלמידים לקרוא שאלות ולקרוא תשובות. ותלמדו, זה פרקטיקה בשביל מורים, כן? מה לעשות? אז הוא נתן לתלמיד אחד לקרוא, והוא מאוד לא היה מרוצה מהתשובה שלו. אחר כך הוא נתן לי לקרוא, ואז החזקתי מהמחברת, והקראתי מהמחברת, כמובן, בלי שיהיה כתוב כלום. אבל באמצע אחד הילדים הפריע. אז הוא אומר, רגע, רגע, תעצור, אחד להפסיק את ההפרעה וזה, טוב, תתחיל עוד פעם. תתחיל עוד פעם, מה אני זוכר מה הקראתי קודם? המצאתי את הכל. עברתי את זה בשלום, נשמתי לרווחה. שאלה ב-SMS, האם הייתי חייב להודיע למורה שלא הכנתי שיעורי בית? או ש... נשאלתי כל מיני שאלות כאלה על... על המון שאלות, אישה שקיבלה ציון בלי שהיא עשתה את המבחן בכלל, כנראה בטעות, נתנו לה ציון במקום להם תלמידה אחרת, אני יודע. אישה ש... לא יודע, כל מיני דברים, אישרו לה כל מיני דברים בשביל, היא ביקשה בכלל, אישרו לה כל מיני דברים. בסדר, אמרתי, אישרו, אישרו, מה אתה, תבואי להתווכח, מה... כן. כן, מה שמישהו שאל אותי, התכוונתי לשלוח מכתב בדואר, ופתאום ראיתי מישהו ואמרתי, טוב, אתה גר לידו, תמסור לו את זה. האם אני צריך לקרוא בול, כי התכוונתי לשלוח את המכתב בדואר, והפסדתי לדואר מכתב, האם אני צריך לקרוא בול בגלל זה? חברים, נשאלתי, כן, אני לא... מה? זה לא סיפור על חפץ חיים. מי שאומר שחפץ חיים, סליחה, חפץ חיים זה, הוא לא אביל, והוא לא זה, כמה שספרים על חפץ חיים, זה לא יכול להיות, כן? זה שטות, מה פתאום? אני מחויב לדואר? איפה התחייבתי לדואר? מה קרה? התחייבתי לשלוח מכתב בדואר? מצאתי מישהו לבריאות, מה, איזה דיני מונות, איזה חושן משפט יש בדבר הזה, כן? מי שמספר זה על חפץ חיים, זה מוציא לה, זה לא, מה? כן? מוציא לה, זה על רבותינו, מה? זה לא צריך להיות... עוד פעם, זה אפילו לא מידת חסידות, יש דברים שמידות חסידות. אבל זה לא מידת חסידות, מה? איפה יש שמינית חיוב, בגלל שמישהו חשב לעשות מצווה, מה זה צדקה שיש בה כמו הקדש במחשבה, מה, לתת זה, זה שירות. מה? מה? זה משהו אחר, זה מקח וממכר, שהוא התכוון למכור, הוא נתרצה בסכום מסוים, והם העלו לו כי חשבו שהוא לא מתרצה. אז הם העלו לו, אבל הוא התכוון כבר להסכים לסכום הזה. אז הוא, משהו של התחייבות יש בזה, כאילו אני הסכמתי לגור, למה שאני, בגלל שקראתי קראת שמע, אני צריך להרוויח. אבל פה, מה התחייבתי? לדואר התחייבתי במשהו? מה? התחייבתי לנסוע באגד, תפסתי טרמפ ונסעתי בטרמפ. אז אני אקנה כרטיס אגד, אני אקרא אותו כי רציתי לנסוע באוטובוס, מה קשור? מה? רציתי לקנות באיזה חנות אחת, ואחר כך החלטתי לקנות בחנות שנייה. אז אני צריך לקחת, ללכת לחנות ההיא, ולשלם להם, ולקרוא את הזה, ולהחזיר להם את כל המוצרים. מה? זה לא... אין דבר כזה, זה לא... כן. הסיפורים על גדולי ישראל צריך מאוד עיון. זה לפעמים אנשים ממציאים סיפורים, ומלבישים אותם על גדולי ישראל, וזה אז מקבל גושפנקה של, של זה, אז זה... כן. נחזור, באמת, שוב, העברת החיות הזאת באמון ואהבה, בגיל מבוגר יותר, תפילה למשל. איי, 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 כמה מאיתנו קמים כל בוקר לתפילה, וכמה מאיתנו קמנו כל בוקר לתפילה, גם אם היום אנחנו קמים לתפילה, אבל כמה אבות קודשים את הראש על כך שילדיהם לא קמים. ומתי? בשבת, כשהם באים הביתה לשבת חופשית. אבות מתקשרים איתי. הוא ישן, קם ב-11, ב-12, קם בשבת. ככה חוטף את התפילה, וזה בחורים טובים. מרגישים הרגשה כזאת של... אז מה לעשות? תפקח עליהם. אז קודם כל, אם אני יודע, אז אני עושה קצת פעולות ריכוך ומדבר על זה, בלי שהם ידעו כמובן, אבל זה אחריות. לקום לתפילה כל בוקר זאת אחריות. אחריות כלפי שמיה, אחריות כלפי זה, זה לברך ברכת המזון, זה אחריות, זה לברך בכוונה, זה אחריות. כל הנושאים האלה, אם לא מרגילים לקבלת אחריות, אז אין קבלת אחריות על כלום. והכל מתוך אמון. מי שעוקב אחרי ילדו ובודק אם הוא קם לתפילה או לא, וכל יום שם לב, נו, היום לא קמת לתפילה, היום זה, מחר זה. אז הילד בסוף נמאס לו, והוא באמת לא קם לתפילה, והוא לא מתפלל. יש דברים כאלה.
אז מה
עושים?
מילד לא קם התפילה?
מדברים איתו, אומרים לו שבבית שלנו קמים את תפילה, וזה חשוב מאוד. ותפילה זה תפילה לקדוש ברוך הוא, ואת כל השאר זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שאם אתה רוצה להיות יהודי טוב, אתה חייב לקום את תפילה. ומכאן ואילך, מה אתה רוצה שאני אעשה כדי שתקום לתפילה? כלום, לא רוצה שום דבר, לא רוצה שום דבר. אבא, תקנה לי שעון מעורר. תקנה לך. שים לי פלאפון. אתה קם בבוקר, שים לי את הפלאפון שלך בצלצול, שים אותו על צלצול לשעה פלונית. אתה קם לשש בבוקר, אני לא רוצה, אני רוצה לקום לשבע. שים לי את הפלאפון שלך שיצלצל לי. בבקשה. או תעיר אותי, שפוך עליי בלי מים. כל ילד והבקשות שלו. שפוך על הדלי מים, אבא, אני רוצה ללכת כל הרשות, אני רוצה לקום, אני מתבאס מזה שאני לא קם. אין הרבה שיבקשו ככה. אבל...
הרבה, נראה לי שהבעיה מתחילה כשהילד לא רוצה.
הילד לא רוצה, כי הילד לא אחראי. הילד לא אחראי, לא הטילו עליו את האחראי, לא נתנו לו את האחריות על קבל הזה. אז הוא לא רוצה, אבל אם מטילים עליו את האחריות, ילדים ש... עושים להם איזה עניין, לקום ותיקין, כל בוקר, פלל, אתם כולם קמים ב8, אתם קמים ב5 בבוקר, ג'ברים, נמרים הם קמים ב5 בבוקר. למה? כי עברנו אליהם אחריות, כי הם, שו, הם קיבלו אחריות, הם עומדים בה, כן? ולא באמת כי הם דוויקים בוותיקין או במשהו, כן? אלא הם, עברנו אחריות. אז אני לא אומר, זה לא טוב. ילד שמתפלל בוותיקין, אבא שלו חייב להתפלל בוותיקין איתו. ילד שלא מתפלל בוותיקין, אבא שלו חייב להתפלל לא בוותיקין איתו, גם כן. זה לא נושא לאחריות, זה נושא לתפילה יחד, כן? אמרתי לכם שכשניחמתי את משפחת לוין, פטירת האימא, עליה שלום, אשתו של רב רפואל לוין, זצ"ל, פטירה לפני כמה חודשים, אז ניחמתי את האחים. הבת שלה היא מגיסתי, אז נסעתי לנחם. ואז הם סיפרו לי, אני לא יודע איך זה התגלגל ככה תוך כדי, הם סיפרו לי שאבא, רפואל, זה צדיק לברכה, היה הולך תמיד ותיקין, אבל לא כשהילדים היו קטנים. זאת אומרת, כשהוא התחתן, היה הולך ותיקין, נולדו ילדים, הם התחילו ללכת לבית כנסת, אז הוא ויתר על הוותיקין והיה הולך, הוא היה הולך מוקדם, חוזר, לוקח איתם אותו לבית הכנסת ומתפלל איתם יחד. הוא לא היה מוותר על הקימה, אבל היה מתפלל עם הילדים יחד. ולא ויתר על תפילה עם הילדים, ויתר על ותיקין ולא עם תפילה עם הילדים. אמרתי, חינוך טוב, זהו, באמת, חינוך ערכי, אבא מתאים. ואני רואה אבות שהם צדיקים, קמים, הילדים שלהם, איכשהו מרפפים, אני יודע, 10 דקות, 15 שעה, בתפילות שבת. וזה גם כי אבא יתפלל ותיקין, אז מה, אבא צדיק, הוא צריך להתפלל ותיקין. טוב. תלוי באיזה גיל. מלכתחילה ילדים מתפללים עם ההורים. תלוי באיזה גיל ותלוי מה. ילדים עד גיל מסוים מתפללים, ילדים 14, 15, בסדר, אפשר כבר לשחרר אותם ולהתפלל מתי שהם רוצים. עוד פעם, אז זה לשחרר, זה לתת להם את האחריות. להגיד, אני רוצה שתפללו איתי, אבל אם אתם תבחרו להתפלל ב8:45, לבריאות. זה מניין בסדר, זה לא מניין חפוז שבולים שם מילים ואוכלים... מה? זריז, כן? מניין זריז. אני מבין שיש לך ניסיון קצר במניין הזה, פעם...
מהצד השני של החלון.
טוב, אתה לא שומע טוב, אתה בטוח שאתה לא שומע טוב. כן. טוב, זה נכון שאצלנו מתחילים להתפלל ב8 והם מתחילים ב8:45 ולפעמים הם גומרים יחד, לא, בזמן האחרון הם גומרים אחרי כי או שהם קצת מתעכבים או שאנחנו קצת מזדרזים או שמשהו אבל היו זמנים שהם מתחילים חצי שעה קודם וגומרים רבע שעה לפני. טוב, אבל עיקר הפער הוא בקריאת התורה, זה לא להתבלבל, עיקר הפער הוא בקריאת התורה כי כשקוראים התורה ברצף, ומעלים ברצף, וזה, זה פחות בחצי זמן. זה רבע שעה לפרשת קטנה, זה רבע שעה חיסכון. פרשה גדולה יותר זה יותר, ככל שהפרשה ארוכה יותר זה יותר חיסכון. טוב, אז לא להשאים אותם, חבר'ה שרוצים להקים עניין לעצמם, כן? גם אני יכול להגיד, אבי זיכרונו לברכה היה מאוד חרד על גידול ילדים בכלל, וכשהיינו, אני נולדתי בקריית מוצקין, היו שם מעט מאוד דתיים, אבל בנו בית כנסת, היה בית כנסת גדול אפילו. והילדים, אז היו הרבה משפחות עולים חדשים, והילדים לא הלכו בדרכיהם. אז אבי זיכרונו לברכה ייסד מניין לילדים ולנוער.
ו...
מה? לא, 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 ילדים היו מנהלים את התפילה.
היום כולם שם זקנים.
היום כולם זקנים. דודים, משפלים מילה, טוב, תן להם לשמור על טל ילדותם.
כמו אינו, אתה נכנס, כולם שם. כמו ישראל
הצדיק. כן. אז זה היה באמת מעניין לנוער ולילדים, הם ניהלו את התפילות, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, לא חשוב. ואני, כשעזבנו את קריית מוצקין, אני הייתי בן 7, והיה פרשת כי תצא, זה היה תחילת חודש אלול, והכנתי את ההפטרה, ואני בן 7 קראתי הפטרת פרשת כי תצא, וזה היה שבת הפרידה שלנו מזה, עברנו לירושלים. אז זה התאפשר לי, כי אבי היה ממקימי המניין, אז יש פרוטקציה. במקום שיש חברים לא צריך פרוטקציה, אז זכיתי לקרוא בגיל 7, לקרוא את ההפטרה. ואין מניעה, ילד שמבין, שיכול לקרוא. כן, עוד נושאים שצריך ללמוד להעביר אחריות. נושא של כסף מאוד בזהירות בגיל מסוים, כי כסף זה נושא בעייתי. לא להעביר אחריות, למשל על ממתקים, תלוי במה. אני סיפרתי הרבה פעמים על ממתק של שבת. ממתק של שבת זה לא שההורים מחלקים ממתק של שבת. יש לנו קופסה, הייתה לנו קופסה עם סוגים של ממתקים, סוכריות ושוקולד ווואפלים, עוד כמה דברים, ולכל דבר היה ניקוד, וכל ילד מקבל 4 נקודות בכל סעודה. הוא יכול לקחת מה שהוא רוצה, לפי הניקוד. אז הגדולים היו מראים לקטנים מה מהניקוד, הילדים הקטנים היו מביאים לפניהם מה זה, אמרו לו, זה יותר מדי, זה פחות מדי, אתה יכול להוסיף, אתה יכול זה. עושים להם סך גמח, וכל ילד היה בוחר בעצמו, ואנחנו לא היינו רואים שום דבר, מה הם לוקחים, מה הם לא לוקחים, הכל באחריותם. אף פעם ילד לא לקח יותר. מפני שעברנו להם אחריות, את האחריות שלכם, על קופסת הממתקים. וזה פתיון גדול, מה יעשה הבן ולא יחטא? זה פתיון גדול לקחת יותר, ואף אחד לא היה לוקח, ממש בישרות וזה. טוב, עוד נושא שהוא לא לעכשיו, כי עכשיו כבר צריך לעצור, מריבות בין ילדים. זה אני חושב רשמתי בפעם הקודמת, ואמרתי שעל זה נדבר אולי בפעם הבאה, בעזרת השם. יש לנו אולי פעם או פעמיים, גם יש לנו פעם אחת. כן, אבל אני צריך לנסוע. זה באמת, הרב גשתי לא יגיע היום? טוב, אז הנושא של מריבות בין הילדים, שם זה סופר העברת אחריות. מילה אחת, אתם יודעים, נו בואו נגמור את העניין. מריבות בין ילדים, נו, היינו רבים כשהיינו ילדים או לא? בטח שהיינו רבים, איזה מכות, מעלומות, אז תלוי. כשילד רץ אחרי אח שלו עם סכין, נו, מה עושים? העברת אחריות, הוא ידע. סליחה, כן, סליחה. מה? כן, כשיש סכנה, תפקידם של ההורים למנוע את הסכנה. אבל סתם מריבות בין ילדים זה לא סכנה, זה העברת אחריות. מה זה העברת אחריות? העברת אחריות נורדת מתוך אהבה ואמון. אמון, רק בטור של אמון. הילדים הם ילדים טובים, אוהבים מאוד אחד את השני. ילדים שזה אתה רבו, ואחד צרח צרחות נוראיות, והשני פתאום רץ לאיזה מקום, נפל, קיבל מכה, יורד לו כזה, זה משהו כזה טפטוף מהרגל, מהברך. מה עושה האח שזה לפני רגע היכה אותו? האח המוכה, מה עושה? רץ, אמא, הוא נפל, בואי, תרים לי, תעזרי לו, מה זה דואג לו? ראיתם מחזות כאלה או לא ראיתם? אם לא ראיתם, זה מציאות. זאת אומרת, הנחת היסוד האמון, הם אוהבים מאוד אחד את השני, הם דואגים אחד לשני. אז למה הם רבים? כי הם רוצים... נו, מה הם רוצים? מה? איך? הם רוצים לגרום לנו שנתערב. מה אתם רבים? מי פה? מה אתה הראשון? אתה התחלת? אתה צודק, אתה לא צודק, אתה מגיע לך מכות, תלך אתה... לא, הוא צודק, זה מקיצור חצי שעה של מריבות. והילדים חוגגים. חגיגה גדולה. ואנחנו, כשהילדים היו רבים, היינו מסתכלים אחד על השני, ומחייכים, ולפעמים צוחקים אפילו בקול. לראות את הילדים רבים. מה אתם עובדים עלינו? למה אנחנו צוחקים? עכשיו, התשדיר. חבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מכירים אתכם, אנחנו יודעים שאתם אוהבים אחד את השני, אנחנו יודעים שאתם מצטערים כשכל אחד בוכה וצורח. יאללה מה? אנחנו יודעים שאתם רוצים להפיל אותנו בפח, שנתערב. חבר'ה, למדנו את המקצוע, לא נתערב. תחלמו שנתערב, לא נתערב, זהו. ואז הילדים, פתאום, דקה, הכל נפסק. התשדיר עובר כמו אס-אמס. היום יש דוגמאות טובות. התשדיר עובר כמו אס-אמס, עבר לילדים, בבת אחת נרגעה מריבה, מוצאים מקום, טוב, אתה פה, אתה אני שם, אתה חצי, אני חצי, זה הוא רבע הזה, נגמר העניין, סידרו ביניהם את הכל. הילדים יכולים להעביר אחריות. עולם חדש, עולם אחר, עולם... טוב, עד כאן, עזרת השם.